ねえ、
小顔だぞ。לפני שנתחיל, מבוא קצר, מה ומי זה האגדה. צריכים לדעת, קודם כל, האגדה חוברה, ראשית האגדה כנראה חוברה עוד בזמן בית המקדש, כדי לעזור ליהודים הטובים לקיים את המצווה הגדולה הזאת של ליל הסדר. ראשית האגדה חוברה אז, ההמשך בימי התנאים היותר מאוחרים, ועד ימי האמוראים אנחנו עדיין מוצאים בגמרא מחלוקות לגבי נוסח האגדה. זאת אומרת, הנוסח הסופי שיש לנו היום כנראה חובר בזמן האמוראים, אז נגמר כנראה הניסוח. הליל הסדר צריכים, הוא נראה כזה מבולבל, זאת אומרת, באים, יושבים, עושים כוסות ואומרים וזה לא נגמר אף פעם, מה בעצם הליל הסדר הזה? יש שיטה פשוטה להסתכל על הליל הסדר בצורה שזה ייראה מאוד מאוד ברור. ארבעה חלקים יש לליל הסדר הזה. חלק ראשון, קידוש. הואיל ומדובר פה על יום טוב, ביום טוב עושים קידוש. חלק שני, מצוות האגדה. שואלים שאלות ומתרצים את התשובות, מצוות האגדה. חלק שלישי, יש מצוות של אכילה ביום הזה. מצווה אכילת מצה דאורייתא, מרור, לצערנו הרב, זה כבר הרבה שנים שאנחנו אוכלים מרור רק מדרבנן. בזמן בית המקדש היה מרור דאורייתא, ויחד עם זה היה גם קורבן פסח. יש אכילה של כורך, זכר למקדש כהלל, ויש את האכילה של סעודת יום טוב. אז אנחנו מדברים על חלק שלישי, אנחנו נקרא לו החלק של האכילות. אם זה האכילות שיש מצווה רק ביום הזה, ואם זה האכילה של סעודת יום טוב. חלק רביעי של ליל הסדר זה להגיד תודה רבה לריבונו של עולם, זה ההלל. עוד פעם אני חוזר, ארבעה חלקים: קידוש, אגדה, אכילה, הלל. כל חלק מקבל כוס יין. קידוש, כוס יין. מיד אחרי זה עושים את הכרפס, ואז מוזגים כוס שנייה, וכאן מתחיל הקטע של האגדה. גומרים את האגדה, גאל ישראל, שותים את הכוס השנייה, הולכים לאכול. הקטע השלישי נגמר, עושים כוס של ברכת המזון, שותים כוס, ומיד מוזגים כוס רביעית ואומרים את ההלל. גומרים את ההלל, שותים את הכוס הרביעית. עוד פעם, ארבעה חלקים פשוטים מאוד: קידוש, אגדה, סעודה והלל. כל חלק מקבל כוס יין, וככה זה נורא פשוט להסתכל על זה. עכשיו, מהראשונים יש לנו את הסדר הזה שנקרא קדש שולחת, כרפס יחס, מגידו אפסה, מוציא מצה, מרור כורך, שולחן עורך, ספרון ברך, הלל נרצה. זה סדר יותר מפורט, אבל כשמסתכלים על כל הלילה הזה, מה זה? ארבעה חלקים, אני חושב שזה מאוד פשוט. דבר נוסף יש כלל שטבעו אותו עוד במשנה. המשנה במסכת פסחים דף קט"ז אומרת: מתחיל בגנות ומסיים בשבח. זאת אומרת, המצווה של האגודה, קבעו חכמים שצריכים להתחיל את זה בגנות ולסיים בשבח, ועל זה נחלקו בגמרא מה זה גנות ומה זה שבח. גנות, רב סובר שהכוונה מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, והשבח ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. שמואל סובר שהגנות זה עבדים היינו לפרעו במצרים, והשבח זה ויוציאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. גנות ושבח, זה דבר מאוד יסודי בליל הסדר, ואולי נקדים עכשיו ונסביר מדוע. מה באמת הרעיון להתחיל בגנות ולסיים בשבח? הסביר רב שלמה ברבדק, הסביר, היה פעם אחד מסכן ומלל, יצא מהמחנות של הנאצים, ואין לו קרוב ואין לו גואל. פתאום הוא מקבל מכתב מהוועד לחיפוש קרובים שיש לו דוד באמריקה, והדוד שלח כרטיס שיבוא לאמריקה. הנוסע באונייה כמה שבועות, מגיע לאמריקה, הדוד מחכה לו על הרציף. הדוד נדהם לראות את הדבר הזה, איך הוא נראה הבן אדם הזה. שלח לך אותו מיד לבתי חולים ורופאים, בדקו אותו, התחילו לטפל אחד אחד. קודם טיפלו באולקוס, ואחר כך טיפלו בכל מה שהיה לו שם, צרות על גבי צרות. ושנתיים הוא הסתובב בתי חולים עד שיצא מכל העסק, ואז הדוד הכניס אותו לעסקים שלו, ואחר כך פתח לו עסק לבד וחיתן אותו. עברו 20 שנה, בחתונה של הבת של האחיין רוקד הדוד יחד עם האחיין שלו, הם רוקדים, ובאמצע האחיין לוחש לו באוזן: דוד, אני רוצה להגיד לך תודה. לקח אותו הצידה, אומר לו: אתה רוצה שנשבור את השיניים? ככה אומרים תודה? אז הוא אומר: אז מה הייתי צריך להגיד? עכשיו בוא אני אגיד לך, אתה תגיד מילה מילה אחריי. תגיד: אני הייתי במחנות ושם עשו לי ככה. למה אתה מזכיר לי זה? הוא אומר: תגיד מה שאני אומר לך. ושם עשו לי ככה וככה, ובאתי לכאן והיה לי מחלה כזאת. למה? חתונה של תגיד מה שאני אגיד לך. וככה, והדוד לקח אותי לרופא הזה, וכאן עשו לי ניתוח כזה, ועד שהדוד, ואחר כך. הוא אומר: מה אתה אומר לי תודה? למה? מה, אני נתתי לך הלוואה $10,000 לחתונה? זה נקרא תודה? תגיד מאיפה, על מה אתה אומר תודה? תגיד מאיזה אין עומק באת, ולאן, לאיזה פסגה הבאתי אותך. כשאנחנו באים להגיד תודה בליל הסדר לקדוש ברוך הוא, בלילה הנכבד והנורא הזה, צריכים להגיד מאיפה באנו. לכן צריכים להתחיל בגנות ולסיים בשבח. מה זה הגנות ומה זה השבח? בזה יש מחלוקת בין רב לשמואל בגמרא, ולמעשה בהגדה אנחנו נוקטים כמו שניהם. מתחילים קודם בעבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, וגם אחר כך עוברים לשמואל, לרב, ואומרים את בתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. עד כאן שתי הקדמות לליל הסדר, ועכשיו אני רוצה לעשות הקדמה לביאור של ההגדה שאנחנו הולכים לדבר היום. לא רק לפי דעתי, אני דיברתי עם הרבה אנשים חשובים, יש בעיה גדולה בלילות סדר שאנחנו מסדרים. אנחנו תורכים הרבה להסביר כמה שערות היו בזקן, לבנות היו בזקן של רבי אלעזר בן עזריה. אנחנו תורכים להסביר למה דווקא הרי אני כבן 70 שנה ולא כמו בן 80 שנה למשל. או אני נותן דוגמאות שהן באמת תורה, הדוגמאות האלה הן תורה. זאת אומרת, למה היה לו 18 שורות של שערות לבנות? או מה הכוונה הרי אני כבן 70 שנה? ומה היה באותו יום? והיה שם בבית מדרש עסק שלם שהוציא את רבן גמליאל והכניס אותו. כל זה זה תורה. אבל זה לא סיפור יציאת מצרים. שבעל הגודל חיבר את הגודל, הוא חיבר לנו סיפור יציאת מצרים. וכשאנחנו הולכים לספר יציאת מצרים בליל הסדר, וכל הליל הסדר הזה הוא כולו שעתיים בקושי, אז אנחנו צריכים לנצל את המקסימום בשביל להעביר את המסר הזה, ולא להתחיל להתעקע על דברים שבמה נשתנו, מתחילים מזה ובוורטים כאלה, ועוד בעלך מעניה עוד נתקעים. איפה? מה נשתנו? מי מגיע לזה בכלל? בעלך מעניה כבר ככה וככה וזה. הביאור של האגדה, לרוץ קדימה, כי הרי האגדה עצמה זה מתחילה עובדה עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. האגדה עצמה זה העשר מכות. בינינו יושבים כאן אנשים, אף אחד לא צריך להגיד בקול, אני אומר לכם, כשמגיעים כבר באמת למכות, אז הוא אומר, כבר זה כבר עקרת הבית, כבר כבר חושבת על, על הסעודה, וזה כבר נהיה מאוחר, וכבר עוד מעט חצות, מוכרחים לאכול את האפיקוימון תכף, נו מה יהיה פה? שמגיעים כבר, סוף סוף כבר מגיעים למכות שמה, אז זה, אי לא יש למכות שהביאה, אתה לשבוך עליו, אתן ממצרים, דם, צפרדה, כינים, הרוב, דבר, זה ולך, גמרנו, נו ואיפה הסיפור יציאת מצרים? בזבזת אותו על ההלך מעניה? הלך מעניה זה בכלל, זה איזה הקדמה, ונוספה אחר כך, ולא נוספה אחר כך, לא משנה, תכף נדבר על זה. אבל, אבל לא לבזבז את הליל הסדר. אפשר, יש שבעה ימים אחר כך, אפשר לדבר על הלך מעניה, ועל מנשתנו, ועל הוורטים, ועל ה... זה הכל אפשר אחר כך. את הסדר לא לפספס. זה מה שהביא אותנו באמת לעשות את השיעור הזה בשביל לנסות לתפוס את הביאור של האגודה. מה כל קטע באגודה אומר, למה הוא נכתב, מה הוא קשור לאגודה, איך הוא קשור לסיפור יציאת מצרים. ובזה אני חושב שאנחנו יכולים להתחיל. אני, עם כל ההקדמה הזאת שאמרתי עכשיו, קשה לי הרבה פעמים להתאפק בשיעור, להגיד בכל זאת איזה רעיון, אבל זה אני, כשאני אגיד את זה דבר שהוא לא שייך לפשט, אז אני אגיד לכם שזה לא פשט, שתדעו שאת זה לא צריכים לספר בליל הסדר, אפשר לספר את זה, לדבר על זה בכל המועד, או למחרת בסעודה, או אחרי החצות, אפשר לדבר על זה, אבל את האגודה עצמה אנחנו רוצים לבאר לפי הפשט. עכשיו יש לי עוד שאלה אחת שממש לא קשורה לעניין, האם אכפת לכם שאני אוריד את החליפה? פשוט חם לי. תודה רבה. טוב, אז ניגש להלך מעניה. הלך מעניה דיאכלו אבטנה בארה דמצרים, כך בחר בעל האגודה להתחיל את האגודה שלו. הלך מעניה דיאכלו אבטנה בארה דמצרים, כל דספין ייתי ויכול, כל דצריך ייתי ויפסח, השת האחה לשנה הבאה בארה דישראל, השת האחה לשנה הבאה בני חורים. המילים עצמם זה לחם עוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים, כל מי שרעב שיבוא לאכול, כל מי שצריך שיבוא ויפסח, כלומר יאכל מהפסח. השנה כאן לשנה הבאה בארץ ישראל, השנה עבדי עבדים לשנה הבאה בני חורית. יש כאן כמה דקדוקים. קודם כל, למה זה נאמר בלשון ארמית? כל האגודה היא בלשון עברית. למה כל כאן, כאן החלק הזה נכתב בלשון ארמית? התשובה היא, אתה הרי הולך להזמין פה אורחים, לא? אתה אומר מי שרעב שיבוא לאכול, מי שרעב שיבוא לאכול, תגיד בצרפתית, אף אחד לא יבוא, יהיה בסדר. צריכים לדבר בלשון שמבינים. בזמן שכתבו את זה האמרצים לא ידעו לדבר בלשון הקוידש, ממילא את זה תקנו להגיד בלשון ארמית. זאת תשובה אחת של העבוד רהם. תשובה שנייה, מה שאומר השיבול להלקת, המזיקים מתקנאים בנו בלילה הזה. בלילה הזה כתוב שהקדוש ברוך הוא, כך כתוב בזוהר, הקדוש ברוך הוא יורד עם הפמליה של מעלה ואומר, בואו תראו איך הבנים שלי משבחים אותי. המזיקים את זה לא מסוגלים לסבול. וכדי שכשאנחנו אומרים כל מי שרוצה שיבוא, המזיקים שומעים את זה, הם יבואו. אנחנו אומרים את זה בארמית כי את זה הם לא מבינים. תשובה נוספת, אומר רב ינקב מליסה בהגדה שלו מעשה ניסים, אומר שהסיבה שאומרים את זה בלשון ארמית היא, הסיבה שאומרים את זה בלשון ארמית היא בשביל שידעו שזה לא חלק מהאגודה. החלק הזה נוסף אחרי חורבן בית המקדש, ומיד נסביר מאיפה ולמה אנחנו יודעים ואומרים שזה נוסף אחר כך. כתוב כאן, הלך מעניה דיאכלו אבטנה בארה דמצרים. בארץ מצרים אכלו אבותינו את המצות? אמרי אכלו את זה ביציאה, לא? מתי בני ישראל אכלו מצות? שיצאו ממצרים. אז למה כתוב שאת זה אכלו בארץ מצרים? התשובה היא, אומר אברבנאל, וכן האבן עזרא מספר, המצה, וזה כולנו יודעים, מתעכלת לאט. כל אחד יודע את הברוך הגדול שמגיע שבעה ימים של פסח, מאוד לא נוח. אז המצה מתעכלת לאט, לכן נותנים את זה לעבדים לאכול, כדי שהם לא יצריכו הרבה מזון. האבן עזרא, כידוע לכם, היה אדם גדול מאוד, אבל ביש מזל. הוא כתב פעם שיר שאם הוא ימכור נרות אז אף פעם לא יהיה חושך, ואם הוא ימכור תכריכים אנשים יפסיקו למות. בין השאר הוא זכה בחיים שלו להיות עבד בהודו, עבד, פשוט עבד. והוא מספר על אבן עזרא ששם נתנו לו לאכול מצות. זאת אומרת, מצות זה לחם של, זה לחם שנותנים לעבדים, וזו הסיבה שבני ישראל אכלו גם במצרים את הלחם עוני הזה, את המצות. ממשיך בעל הגודל ואומר, כל דכפין יתה ויחול, מי שרעב שיבוא ויאכל. מה זאת אומרת? כל אחד יושב בבית שלו מאחורי פלדלת, הוא מבדח טוב שזה סגור, ואז הוא אומר, עכשיו מי שרוצה שיבוא לאכול. זה לא רוחמה, נראה אותך הולך לבית כנסת הגדול, אומר את זה, ונראה כמה אנשים יהיו לך בסדר. מה אתה חוכמה להגיד את זה בבית? התשובה היא, הנה חינמי, לכתחילה סידרו את זה בשביל להגיד בבית הכנסת, כיוון שהגויים התחילו לשמוע דברים כאלה ולבוא, תקנו שלא אומרים את זה רק זכר. עכשיו דבר נוסף, כל דצריך יתה ויפסח, מי שצריך שיבוא ויוכל קורבן פסח. לא נשמע דבר כזה. כולנו יודעים שקורבן פסח נאכל רק למנויו. קורבן פסח נאכל רק למנויו. אתם שם הברייתא הזאת שבבוקר מי שיהיה, כן, מי שמספיק מגיע לזה, מספיק מוקדם, אז יכול להגיד את זה. שם כתוב, שם הפסח אינו נאכל אלא למנויו, ואינו נאכל אלא סבי, ואינו נאכל אלא עד חצות. ראשי תיבות. אתם יושנים או שאתם לא יודעים? ראשי תיבות חמץ. הפסח אינו נאכל אלא עד חצות, רחץ ומנויו וצלי. זה ראשי תיבות חמץ. אז הפסח אינו נאכל אלא למנויו. אם ככה, מה אתה מזמין פה אנשים לקורבן פסח? מה קרה? הם לא מנויים, איך אתה יכול להזמין אותם? הראיה שזה נכתב כשהיה, כבר לא היה בית מקדש. זה נכתב אחרי החורבן. לכן כתבו כאן, עכשיו אנחנו מזמינים, כל אחד יכול לבוא, יכול לבוא לאכול איתנו את הזכר לפסח. את הזכר לפסח אפשר לבוא לאכול איתנו. ואנחנו מסיימים ואומרים, רבי איתי, השעתה, האחה. לכן אני יכול להזמין אותך עכשיו, כי אין לנו קורבן פסח. אבל לשנה הבאה בארץ ישראל, שמע, שנה הבאה זה יהיה בארץ ישראל, אני לא יכול להזמין אותך. אתה צריך לבוא מוקדם, להיות מנוי. השעת האב זה לשנה הבאה בני חורין, שתדע לך, זה הכל, כל מה שאני מזמין עכשיו לאכול פסח, זה זכר לפסח. שנה הבאה כשנהיה בארץ ישראל, כשנהיה בני חורין, אנחנו לא נוכל להזמין, רק מנויים יוכלו לבוא לאכול את הקורבן פסח, ובזה אנחנו גמרנו את החלק הזה. אני, יש כאן עוד משל נפלא של המגיד מדובנה, אז אנחנו נאמר גם אותו, כי גם הוא שייך לאותו מהלך שהעסק הזה או אחרי החורבן. יש כאן שתי גרסאות, יש אגדות ישנות שכתוב בהם כהלך מעניה, לא ה אלא כה. אומר המגיד מדובנה, מה זה הגרסה הזאת? אומר המגיד מדובנה ככה, היה פעם יהודי אחד שהיה רוכל, היה מוכר קצת מחטים, קצת סיכות, קצת קפטורים, זהו, ככה הוא היה מתפרנס. יום אחד הגיע לאיזה עיר והלך לו שם, הוא הצליח למכור הרבה והוא קנה עוז והוא פתאום נהיה עשיר גדול, בנה בית, התיישב, בנה לעצמו חברה, ידידים. ויום אחד, וככה היה כל שנה אצלו מסורת, שכשמגיע היום שבו הוא נכנס לעיר הזאת, היה עושה מסיבה גדולה, והיה מתחפש עם הבגדים ההם של הרוכל, והיה מגיע וכולם היו מוחאים כפיים ונותנים לו דרשות ואומרים לו כבוד, הוא היה מחלק פרסים קצת מזומנים, היה בסדר. גלגל חוזר בעולם והוא חזר ונהיה שוב עני. כשהוא נהיה שוב עני, אמר לו אשתו, אז מה נעשה? אז נמות ברעב? תיקח עוד פעם את הרוכלות שלך ותלך, מה לעשות? התלבש עוד פעם באמת עם הרוכלות שלו והתחיל ללכת, וזה ראו אותו הידידים שלו כולם, אה, אתה מחלק היום כסף? זה היום ה... לא, פעם זה היה תחפושת, היום זה הלכת. אומר המגיד מדובנה, כשהיה בית מקדש יכולנו להגיד כהלך מעניה, כמו זה, היום זה לא כמו, היום זה זה, זה הלך מעניה, היום אנחנו בגולוס. כך מסביר המגיד מדובנה, ואנחנו עוברים לקטע השני של ההגדה, מה נשתנה הלילה הזה. לפני שאומרים מה נשתנה, מוזגים כוס שנייה, ועל זה כתוב, מוזגים כוס שנייה, וכאן כתוב ככה, במשנה כתוב ככה, מוזגים לו כוס שנייה, וכאן הבן שואל, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. וקצת פלא, קצת פלא. מוזגים כוס שנייה, מסביר שם רש"י במקום, למה? כדי שהבן יראה את השינוי וישאל. טוב, אז הבן ראה שמוזגים כוס שנייה, אז שואל, אבא, למה טובלים שני פעמים? זה בן, יש לו בעיה. הוא מוזגים כוס שנייה כדי שהוא יראה את השינוי. אז הוא אומר, אני רואה אבא שאתה מוזג כוס שנייה. תגיד באמת, אבא, למה לא אוכלים הלילה? למה אוכלים מסובין? תשאל על למה מוזגים כל שנייה. אתה הרי רואה שעושים פעם, פעם שנייה קידוש, נו תשאל. התשובה היא הנה חינמי. הבן החכם ישאל כבר אלף שאלות גם בלי מה שבעל הגודל סידר לו. הבן החכם יראה שמוזגים כל שנייה, ישאל מה פתאום כל שנייה. הוא יראה את אבא עם קיטל, אלה שנוהגים לבוש קיטל, אבא מה קרה, למה קיטל? הוא יראה חסה על השולחן, מה פתאום חסה על השולחן? מה זה, או זה נקרא טוב מאוד. או זה בדיוק מה שבעל הגודל התכוון. זה מה שחזל פיקנו שהבן ישאל, עושים כל כך הרבה שינויים שהבן ישאל. הבן החכם, הוא שם לב לשינויים והוא שואל. הבעל הגודל אמר, מה יהיה עם בן תם? הוא לא יודע. תיקן לו את השאלות האלה. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שבכל הלילות אנו וכולי, זה השאלות שבעל הגודל. לגבי השאלות עצמם, צריכים אולי להסביר. בכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות, הלילה הזה מרור, זה ברור. בכל הלילות אנו מטבילים, אין אנו מטבילים אפילו פעם אחת. מי אמר? כן. אצלי נוהגים, נניח שאצלי נוהגים לטבול עשר פעמים כל לילה. מי אמר לבעל הגודל שלא נוהגים לטבול אפילו פעם אחת בכל הלילות? התשובה היא, אין אנו חייבים לטבול. אבא כבר הסביר לו שזה הלילה אנחנו חייבים לפי התקנון לעשות פעמיים הטבלה. אבא, מה קרה הלילה? כל הלילות לא חייבים אפילו פעם אחת. הלילה הזה חייבים שתי פעמים? מה קרה? זו השאלה. והשאלה הרביעית היא שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבים ובין מסובים, הלילה הזה כולנו מסובים. כאן צריכים לדעת שבמשנה מופיעה שאלה אחרת לגמרי. במשנה השאלה כאן, השאלה הרביעית היא שבכל הלילות אנו אוכלים בין מבושל בין צלי, הלילה הזה כולו צלי. למה שינו את זה? התשובה פשוטה מאוד. בזמננו שלצערנו אין בית מקדש, אז אין לנו צלי ואסור לנו לאכול צלי בלילה הזה. אסור לאכול צלי בלילה הזה. ממילא מה הבן ישאל, למה הלילה הזה צלי? אין צלי. לעומת זה אומר הגוהן, בזמנם זה היה דבר נורמלי שכולם יושבים ומסובים. אז היו יושבים על הרצפה עם שולחנות נמוכים, כולם היו יושבים מסובים על ספות. אז מה הבן ישאל, אבא, למה מסובים? מסובים כי מסובים, כי תמיד מסובים. כיוון שהשתנו שני הדברים האלה, נחרב בית המקדש ואין לנו את האפשרות הזאת לאכול צלי. מצד שני, גם אנחנו התרגלנו להיות אינטליגנטים ולאכול ליד שולחן על כיסאות. אז הבן שואל, אבא, מה קרה הלילה שיש קרית? מה קרה הלילה שאתה יושב על הקורסה? זו השאלה הרביעית, ובזה אנחנו אמרנו את הקטע הזה. וכאן מתחיל הגודל, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. מתחיל בגנות ומסיים בשבח לפי מי זה העבודים היינו? אמרנו, יש מחלוקת בין שמואל לרב. עבוד אם היינו זה לפי שמואל, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. מה הגנות? עבוד אם היינו? איזה צורה זה? עבוד אם. וכאן צריכים לבאר, אנחנו קוראים את האגודה ומבארים. עבוד אם היינו לפרוי במצרים, אנחנו היינו עבודים. לא סתם עבודים היינו, היינו עבודים לפרוי. פרוי היה מלך קשה, שגם אם הוא היה במדינה רגילה כבר היה מספיק צרות מזה, כל שכן שהוא היה במצרים. ולהיינו עבדים לפרוי במצרים, מצרים הייתה מדינה קשה שכתוב שאין עבד יכול לברוח ממנה. אם היינו כבר עבדים במצרים, אפילו לא לפרוי כבר היה מספיק. עכשיו שהיינו עבודים לפרוי במצרים, כמה קשה היה להוציא אותנו משם. ואף על פי כן חסדי השם, ויוציאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. כאן אני רוצה להפסיק ולשאול אתכם, זה משנה אם זה היה ביד חזקה ובזרוע נטויה או לא? היה מוציא אותנו, בכל מקרה מוציא אותנו, מה זה משנה איך? התשובה היא, אומר רבי יעקב מליסה, בעל מעשה ניסים, אגדת מעשה ניסים, אומר רבי יעקב מליסה, דבר נורא ונפלא, זה חסד השם שהוא הוציא אותנו דווקא ביד חזקה ובזרוע נטויה. מדוע? מוישה רבינו במדבר, אחרי שבני ישראל עשו את העגל, אז הקדוש ברוך הוא אמר, אני רוצה להשמיד אותם. בא אליו מוישה רבינו ואמר, לא, למה יאמרו מצרים לאמור ברעה הוציאם? הוא ישתמש בטענה של חילול השם. יגידו, אתה גיבור גדול על מלך אחד, ה-31 מלכים פחדת. אבל זה טעינה הייתה רק אם הקדוש ברוך הוא באמת עשה איזה עם בלגן גדול. אבל אם הקדוש ברוך הוא היה מוציא אותנו כמו גנבים בלילה, אז מה חילול השם פה? פה ברחתי, פה אני בורח, אני מסתדר בכל מקום. אבל אם היה כזה בלגן גדול, אז הקדוש ברוך הוא, מוישה רבינו יש את שבתאי, יש את חילול השם. אם ככה חסד השם עלינו, לא שהקדוש ברוך הוא רק הוציא אותנו משם, אלא שהוציא אותנו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. שיר בעל הגודל ואומר, אולי לפני הקטע הבא צריכים לדעת מה הוא רוצה. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו בנינו בני בנינו שעובדים היינו לפרעה במצרים. הכוונה ככה, הבן יכול לשאול את אבא שלו, אבא, אתה אומר לי שבשביל זה אנחנו צריכים לחגוג את פסח? למה? כי עבדים היינו ויוציאנו? אתה יודע אבא, מאז היה כבר כמה וכמה נהרות של דם נשפכו. מה זה משנה שאז היה לי פעם איזה חגיגה? חדש בוא, הוא הוציא אותי אז ממצרים, אבל היום תראה, אנחנו כבר 2,000 שנה בגלות. ומה היה לפני? וכמה הגלות הזאת כבר הוציאה מאיתנו כמה דם? מה יש לי מזה? עונה לו האבא, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. דע לך, אם לא שאז הוא היה מוציא אותנו, גם עכשיו לא הייתה לנו תקווה. התקווה של היום נובעת מהיציאת מצרים של אז. התקווה של היום נובעת מהיציאת מצרים של אז. עכשיו יש לי שאלה, וזה הייתי אומר שזה בסוגריים שדיברנו בהתחלה, שזה אפשר לדבר אחרי ליל הסדר. מי אמר שזה נכון מה שכתוב כאן? מי אמר שלא היינו משתחררים? הקושים באמריקה כבר השתחררו, רק אנחנו היינו נתקעים שם. התשובה היא, אומר בגדת בריסק, זה כתוב, לא זוכר בשמי, אולי רב דוד אומר, פשוט מאוד, כאן לא כתוב שהיינו עבדים לפרעה, הנה חינמי, היינו משתחררים. אבל באמת תראה את הקושים, הם השתחררו כבר לפני 200 שנה וזה עדיין עם של עבדים. אתה רואה קושי, אתה רואה עבד. והיהודים לעומתם 2,000 שנה בגלות ומנהלים את כל העולם. מתוך הגטו הקטן שהיהודים היו בכל מקום, משם הם ניהלו את העבד. למה? איך זה? התשובה היא, קדוש ברוך הוא שהוציא אותנו ממצרים, הוא לא הוציא אותנו רק יציאה פיזית, היציאה הייתה יציאה רוחנית, הוא הפך אותנו לעם של בני חורין. לכן באמת מדויק פה אומר ברן קוטלר, הרי אם לא היה מוציא אותנו הקדוש ברוך הוא ממצרים, הרי אנו ובנינו בני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. לא כתוב עבדים, עבדים יכול להיות שלא היינו עבדים, אבל משועבדים היינו נשארים עד עכשיו. מה זה הכוונה אם ככה לפי זה לפרעה במצרים? הכוונה לפרעה במצרים, אומר לא יודע מי אומר לפרעה, לא כתבתי את זה, לא יודע. לפרעה הכוונה לחוכמה של פרעה, למנטליות של פרעה, במצרים הכוונה לתרבות המצרית. ואפילו, ולכן, אומר בעל הגודל, לכן, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, בכל זאת מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. למה לא כתוב כאן הרי זה יהיה שובח? הרי מה הכוונה? אחד יעשה את המצווה כמו שצריך, יתנו לו צלש על הכתף, כל הכבוד, עשית בסדר. מה זה הרי זה משובח? אומר המגיד מדובנה, הייתה פעם עונייה שהלכה לך, שהיה שערה גדולה ואותו הולכת למות כבר האונייה הזאת. כולם היו בפחד גדול, וברגע האחרון האונייה ניצלה. נו, הגיעו לחוף, עשו סעודת הודיה, כולם שמחו, אבל היה שם אחד אסיר עולם שבסך הכל לקחו אותו מאנגליה לאוסטרליה שיהיה שם בעבודת פרס. ומה יש לו לשמוח אם הוא ניצל או שהוא זה לא ניצל, מה, כבר איזה חיים אלה. אבל גם רוטשילד היה שם על האונייה, או רוטשילד, או יש לו מה לשמוח. אבל איך יודעים מי זה רוטשילד ומי זה לא רוטשילד? פשוט מאוד, לך תשמע איך הוא מספר. זה רוטשילד, לא הפסיק רגע אחד לספר. זה הסיר הזה, זה שמערכת פייסה אוכלים, יאכל, שותים, שתה, זה, למה לא? רוטשילד לא מפסיק רגע אחד לדבר. אתה יודע, ברגע האחרון זה היה, איך שהגיע הגל הזה, חשבתי שהאונייה, מה זה ברגע האחרון, ואני כמעט נפלתי מהמדרגות שם, וזה, הוא לא מפסיק לספר. למה הוא לא מפסיק לספר? הוא מרגיש שהחיים שלו נפלו, זה מאפילה לאור גדול. סימן שהוא רוטשילד, סימן שהיה לו מה להפסיד, סימן שיש לו תוכן. אומר המגיד מדובנה, כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח, לא ישובח. לא שהוא ישובח, מגיע לו צלש. אם הוא מרבה לספר, סימן שהוא יהודי משובח. הוא ממין טוב היהודי הזה, הוא תופס מה קורה כאן. המגיד מדוגיה, אנחנו ממשיכים הלאה. מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון, שהיו מסובים לבני ברק והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. המעשה הוא מעשה נחמד, השאלה רק מה הוא שייך לכאן? סתם ככה שסיפרו, אתה רואה סיפרו. התשובה היא לא. כאן אמרנו שאפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, בכל זאת מצווה עלינו לספר. הביא בעל האגוד את המעשה הזה בתור ראיה. אתה רואה? הנה תנועים. תנועים, הם ידעו את כל התורה. אף אחדכם כל הלילה הם סיפרו. זה הקשר בין החלק הקודם למעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע. מעבר לזה, אומר אחידו, מרן, רב חיים יוסף דוד אזולאי, אומר אחידו, רבי אליעזר ורבי אלעזר בן עזריה ורבי טרפון היו כהנים. המקורות לזה, אם אתם רוצים, המקורות לזה שהם היו כהנים, אני רשמתי לי זה פה באיזשהו מקום, הנה יבוא מספיבר עמוד ב', פסוך עם העין ב' עמוד ב', ירושל מסויטו פרק ג' הלכה ד'. הם היו כהנים, שלושת אלה. רבי יהושע היה לוי, כולם מכירים את הגמור בוב מציא שהם היו שם באונייה, הוא הקנה לו את המייס השי. רבי עקיבא הרי היה בן גרים, אבא שלו לא היה במצרים. אז שימו לב, כהנים הרי לא עבדו במצרים, לוויים לא עבדו במצרים, גרים, אז אבא שלו בכלל לא היה במצרים. זה הרבוסה של החמישה האלה, כי אחרת קשה. למה מה, הם דיברו כל הלילה ומה אחרים הלכו לישון? מה עשה רבי יהושע בן לוי? ואני בחוץ לארץ אכלתי רבינו תם כי השקיע ארוכה מאוד, אבל בארץ ישראל השקיע קצרה. מה צריכים רבינו תם פה? 72 דקות? אבל שמעתי שהבריסקרוב כן אוכל רבינו תם, אמרתי לנוסע אליו הביתה. באתי אליו הביתה, אמרתי לו, בריסקרוב, אתה שומע רבינו תם? אמר כן. אמרתי לו, בריסקרוב, בוא איתי החוצה ואני אראה לך 45 דקות אחרי השקיע, זה חושך מוחלט, למה צריכים רבינו תם? ענה לו הבריסקרוב, תירה לומדים ברחוב, תירה לומדים בתירה, את המציאס לומדים מהתורה. אם בתורה כתוב שרבינו תם צודק, אז רבינו תם, ואם אתה רואה שזה חושך אז זה אור. תירה לא לומדים ברחוב, מה פתאום? מציאס תגיד לי מה כתוב, הפוך, בגלל התורה יש את המציאות, לא בגלל המציאות יש את התורה. הוסיף על זה השוכן דה מוסה, למנחם קבי ברלין, הוסיף על זה ואמר, בוא תראה, דבר מעניין. הגוין והבסייה שכידוע נחלקו לגבי רבים אותם. הגוין מה אוכל? מה? 18 דקות לא צריכים רבים אותם. והבסייה שאוכל כמה? 72 דקות רבים אותם. שימו לב, איפה הבסייה שחי? בצפת, בצפת השקיע הכי קצרה בעולם. איפה הגוין חי? באירופה, שם השקיעה הכי גדולה, הכי ארוכה. ומה הם אוכלים? כל אחד הפוך מהמקום שלו. למה? כי התורה זה מה שאומר את המציא. ואם בתורה כתוב שרבינו תם, אז זה רבינו תם. היה אתה רואה שזה אור, היה אתה רואה שזה חושב, לא מעניין אותך אחד בכלל. בעבור זה עשה השם לי וצאתי ממצרים. טוב, אני רואה שהשעה מתאחרת, אז אנחנו נצטרך לדלג, למרות ש... מה? כן, כן, אין הכי נמי, אין הכי נמי, אתה חודק. אולי עוד נאמר דבר אחד לפני שנמשיך הלאה. אילו היה שם לא היה נגאל, למה לא? מי אמר שלא? התשובה היא, כי כל הראשונים מתו במכת חושך. ושבורגי רצה שהמצרים לא יראו שהרשויים מתים, אז כל מי שלא רצה לצאת ממצרים מת במכת חושך. מצוין. אולי רק תגידו לי, אז איך נשארו דתן ואבירם? אלה הצדיקים האלה ששם זה מוישה רבינו, כן? איך הם נשארו? למה הם לא מתו במכת חושך? התשובה היא אומר המעריל דיסקין, המעריל דיסקין, כתוב ויוכו שוטרי בני ישראל, ויוכו שוטרי בני ישראל. למה הם הוכו? הואיל והמצרים אמרו שהשוטרים היהודיים ידאגו שהיהודים יעשו מספיק אבנים, ואם לא אשר ביצו מכות, והם לא רצו להרביץ, אז ויוכו שוטרי בני ישראל. ויוכו שוטרי בני ישראל, מי הם היו השוטרים? שניים מהם היו דתן ואבירם, כך כתוב במדרש. מי שמקבל מכות בשביל כלל ישראל, קדוש ברוך הוא מעריך לו. שימו לב, מי זכה להיות אחר כך מהזקנים שזכו לרוח הקודש לנבואה? אלה שקיבלו את המכות, אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו. כך אמר משה, הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, ושוטריו. מי קיבל מכות לכלל ישראל נהיה נביא. אמנם אלה השניים היו שוטרים, אבל הם גם היו רשעים על קולפונים, אז נביא הם לא זכו להיות, אבל קולפונים עריכו סעף, קדוש ברוך הוא העריך להם. זה יסוד גדול שכל אחד צריך לדעת. מי שסובב משליטה על ישראל, הקדוש ברוך הוא משלם במטבע טוב. קדוש ברוך הוא העריך להם אף מפני שהם קבלו. מוריי ורבותיי, אנחנו ממשיכים. תם מה הוא אומר, אולי טוב, אני מוכרח להגיד את זה גם טוב. לא, זה אולי קצת אפילו קשור לפשט ולהגודל. לי ולא לא. לי ולא לא. הרי אני לא עונה, אבל על הראש אני לא עונה. אם אני לא עונה לראש, אז למה אני כן מדבר? למי אני מדבר? התשובה היא, הילדים שלי שמעו את השאלה. הילדים שלי שמעו את השאלה, אני צריך שהם ידעו גם את התשובה. אלה מכאן שלא גדלו בבני ברק, אלא גדלו בפריפריות, אז עברו את המבחן הזה, שהיינו ילדים קטנים, אז הם היו באים אלינו הפושטקים, אתה דתי אתה? הדוק פיסטוק. שמע, יש לי שאלה, אלוקים יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה? ואז הסתבכת, למה? אם ענית לו שלא, אז הוא לא יכול, אז הוא לא כל יכול. ואם ענית שכן, אז הוא לא יכול להרים אותה, אז הוא לא כל יכול. איזה משהו, איזה שאלה. ובתור ילד, אז אין לך כלים להתמודד עם זה בכלל. נראה לך שההוא, הוא לא סתם חילוני. לא, הוא באמת, הוא תפס את הנקודה. ומה יש, רואים, איך הוא חשב על זה? מה קרה? הילדים שומעים את השאלה, הם מחפשים את התשובה. ואם הם לא יודעים את התשובה, זה אסון בשבילי. לי ולא לא, לילדים אני צריך לענות תשובה. את הראש הזרצתי מפה, שברתי לו את השיניים, אבל הילדים שמעו את השאלה, אני צריך לענות להם תשובה. לי ולא לא, אילו היה שם לא היה נגרל. דרך אגב, התשובה על האבן היא כל כך פשוטה, הקדוש ברוך הוא יכול להביא מבול או לא יכול להביא מבול? ודאי שהוא יכול, אבל הוא לא רוצה, כי הוא הבטיח, הוא ישבק, הוא לא יביא. אז זה אומר שהוא לא יכול להביא מבול. הוא יכול להביא מבול והוא לא רוצה להביא מבול. ואם הוא רוצה לברוא אבן שהוא לא ירים אותה, אז הוא לא ירים אותה. התשובה כל כך פשוטה. אז שילדים, הם שומעים שאלה, מתבלבל, כל העולם מתבלבל. מה קרה? הם שומעו את השאלה, לי ולא לא. לילדים אני צריך לענות את השאלה. ולכן אני לא עונה לא, 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 אלא לילדים. ואולי עוד וורט קצר, ובזה אנחנו מסיימים את הקטע הזה של הראש. רשע בגימטריה זה 570, שיניו בגימטריה זה 366, ש-570 פחות 366 זה 204, 204 בגימטריה זה צדיק. זאת אומרת שהרשע, כשאתה מכהה את שיניו, אז זה ממנו צדיק. זו התשובה היחידה שהוא מבין. תם מה הוא אומר? תם מה הוא אומר? מה זאת? ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים, מבית עבדים. בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים, מבית עבדים. בסדר, הוא לא יודע לשאול, זאת אומרת, הוא שואל שאלה כזאת של טעם, מה זאת? אז עונים לו, בכל זאת יעשם. ושאינו יודע לשאול, את פתח לו. שאינו יודע לשאול, את פתח לו. אל מי מדובר פה? אל האבא או אל האמא? מדובר על האבא, לא? אבא, אז מה דעת? אז למה לא כתוב אתה? אז למה לא כתוב אתה? את פתח לו, אומר המערשו, מוריי ורבותיי, מערשו, מורי דכולי, דכולי, כל השאר. אומר המערשו, בסויטו דף כף א', שם הוא אומר ככה, כתוב לפני עשרת הדיברות, בני מעמד הר סיני כתוב, וכתוב ככה, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. אז כבר מסביר רש"י, תאמר זה לנשים ותגד זה לגברים, נכון? תאמר זה לנשים, לשון רכה, תגד, לשון קשה לגברים. שואלים כולם, מה זה פה ladies first? ממתי מדברים קודם לנשים? איפה, אצלנו אין דבר כזה. אצלנו מנוח שהלך אחרי אשתו, זה קוראים לו עם הארץ. מה זה פה? כל תאמר לבית יעקב קודם לנשים. אומר המהרש"ל, לא, מדובר פה רק על הנשים. כל תאמר לבית יעקב שהיא תגד לבני ישראל, שהיא תחנך את הילדים. מי נמצא בבית? האמא, שהיא תחנך את הילדים. תאמר לבית יעקב שהיא תגד לבני ישראל, שהיא תגד לילדים. לפי זה אז צריך לו, אז צריך לו, כי עיקר החינוך הוא של, של האמא. אומרים לאמא, את תדברי. כמובן, האבא צריך לעשות את שלו, זה לא פתור. לכן אומרים, את צריך לו. שנאמר, והגד אותו לבינכו ביום ההוא לאמור, ועבור זה עשה השם לי בציתי ממצרים, בזה גמרנו את ארבעת הבנים. כיוון שבעל האגודה כבר הביא את הפוסוק והגד אותו לבינכו, מביא בעל האגודה את הפירוש של הפוסוק הזה. והגד אותו לבינכו, יכול מרויש חוידש, מתי להגיד לו? אולי להזכיר מרויש חוידש ניסי? יכול מרויש חוידש, תלמוד לא אמר ביום ההוא, אי ביום ההוא, יכול מבוא אידיון. תלמוד לא אמר בעבור זה, לא אמרתי, בעבור זה לא אמרתי, אלא בשעה שיש מסע ומאור מונחים לפניך. ואני שואל אתכם, והגד אותו לבינכו, יכול מרויש חוידש, אני אומר, אתה יכול מראש חודש? יכול מחנוכה, יכול מפורים. מה זה יכול מראש חודש? למה ראש חודש? מה ראש חודש מיוחד פה? אומר רב מוישה פיינשטיין, וזה נמצא בארזי הלבנון, אומר רב מוישה פיינשטיין, יכול מראש חודש, אתה יודע, ברמב"ם כתוב מפורש שאיך בודקים נובי אם הוא נביא אמת או שקר? אם הוא אמר נבואה והנבואה לא באה, אני יודע שהוא שקרן, אני יודע שהוא נביא שקר, אבל זה הכל בנבואה לטובה, כי נבואה לטובה כשבוך הוא לא מחזיר. מה הדין אבל בנבואה לרעה? כשבוך הוא יכול להחזיר אם יחזרו בתשובה. אבל אם הנביא אמר נבואה לטובה, לעולם זה לא יחזור. אם כך אומר רבי משה פיינשטיין, זה הרי ניס לו. מתי ניתנה הנבואה שיוצאים בתתבם?
זה
עוד חודש. הקדוש ברוך הוא אמר לבריש רבינו, אחרי זה שזה לכם ושאול לכם לחודשי השנה, תעשו מצות, תעשו פסח, יוצאים בתצבב. מבחינתנו בראש חודש כבר יצאנו. אם אני כבר יודע את התאריך ואני יודע שזה לא יחזור, הקדוש ברוך הוא לא יחזיר נבואה לטיבו, אז גם מה, אני כבר בחוץ. לכן יכול מראש חודש, תלמוד לא אמר לו ביום ההוא, היא ביום ההוא יכול מבוא ידיעוי. למה לא? מתחיל, אתה כבר מההתחלה, מספרים, למה לא? לא. דווקא בשעה שיש מסע ומאור מונחים לפניך, אומר רב חיים שמואלוי, ושוב, אגידת ארזי הלבנון, למה? למה דווקא בשעה שיש מסע ומאור מונחים לפניך? מפני שהדבר הזה של ההמחשה הוא נפלא עד מאוי. אין לך דבר יותר חשוב מזה בחינוך הילדים. אם אתה מראה את מה שאתה מדבר, זה תפס. ולכן מנהג בהרבה מקומות, וכדאי מאוד לאמץ מי שיכול, שיש כאלה שלפני עבודים היינו, אז הבעל הבית יוצא החוצה, לאו דווקא בעל הבית, מישהו אחר מחופס לאיזה אחד מסכן כזה עם שק על הגב, פתאום הוא דופק בדלת ופותחים לו, הוא נכנס. היי, מאיפה אתה בא? אומר, אני בא למצרים. מה עשית לך? עבוד אם היינו לפערי במצרים. ויתינו, ההמחשה, הלילה הזה זה הלילה של ההצגה, הלילה של ההמחשה. מצב זו שאנו אוכלים, מורו לזה שאנו אוכלים. מה זה? בשעה שיש מצב ומאור מונחים לפניך, קולטים, רואים, שומעים, מדברים, קולטים. ברוך אתה עד אם היינו אוהבים, אמר לכם, לא משעתם לבוא. ועכשיו עובר בעל האגודה אל רב. אמרנו כבר בתחילת הערב אמרנו כבר בתחילת הערב שיש מחלוקת בין רב לשמואל מה זה מתחיל בגנות ומסיים בשבח? שמואל סובר, עבוד אם עלינו לפרעו ויוציאנו השם משם ביד חזקה. רב סובר שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, זה נקרא מתחיל בגנות ומסיים בשבח. וכבר אמרנו שבעל האגודה יביא את שתי הדעות, גמרנו את הדעה של רב, עכשיו מתחילים ללמוד את שמואל. מתחילו אוי זה אבוי זה זור היו אבותינו ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. יש כאן פירוש נוסף, ושוב, לא שייך לליל הסדר כל כך, ואולי כן בעצם, אולי כן, אני מתחרט, שייך לליל הסדר. מי אומר אותו רק? המגיד מדובנה. איש, תשמעו טוב. המש דיס. אתה יודע, פעם היה לנו סבא שקראו לו תרח, או תרח היה סבא שלנו. למה? כי נולדנו מתרח, אין מה לעשות. אברהם היה בן של תרח. זה היה כל זמן שעבדנו עבודה זרה. עכשיו, כל זמן שהיינו בני נוח, עכשיו שהפסקנו להיות בני נוח ונהיינו עבדי השם, קיבלנו תורה, בתורה כתוב שאברהם אבינו. אין תרח. מתחילו, כשעוד היינו בני נוח, אז אוי עבודה זרה היו אבותינו. תרח היה עכשיו אבא. עכשיו, שקיבלנו המקום לעבודות, אנחנו יהודים, יהודים יש להם ייחוס רק מאברהם יצחק ויעקב. תרח הוא כבר לא סבא. וניף לו, המגיד מדובנה. מתחילו עוד דבר ולזור היו אביתנו ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו דרך אגב. זה בא להסביר עוד דבר. אנחנו כל הזמן יושבים וספרים תודה רבה לקדוש ברוך הוא, איזה יופי שהוציא אותנו ממצרים, הוא עשה לנו כאלה טובות. סליחה, מי הכניס אותנו לשם? אחד הכניסתי לכלא, שנתיים ישבתי, בסוף הוציא אותי החוצה. תודה רבה. מה תודה רבה? מי יכניס? אל תכניס, אל תוציא. התשובה היא, התחילו את זה ודזור היו אבותינו, מה זה אל תכניס, אל תוציא? אתה יודע מה, היינו לפני כן? מצרים זה היה קור ההיתוך שבו הקדוש ברוך הוא הכניס לנו לעצמות את האיסור של אבותינו, את להיות עם השם. מסופר שהיה פעם שני אנשים באו לרופא, רופא משפחה, שניהם אותו דבר, מסתעלים, זה, אני יודע מה. אתה תיקח בבקשה שני אקמול, תלך לישון. אתה בוא הנה. תראה, יש כל מיני אנטיביוטיקות, אבל אתה צריך אנטיביוטיקה חזקה, קו אוגמנטין. אם זה לא יעזור לי, אני צריך סיגמנטין. וחוץ מזה, אני רוצה סירוס נגיד שיעול, ואתה תיקח גם כי תעשה בדיקות דם, תעשה, אומר, תסלח לי, מה זה הפרוטקציה? הוא שני אקמול ואני, מה זה? אומר לו, אני רופא משפחה, אני אקחתי גם את סבתא שלך. סבתא שלך היה בעיות רציניות, וזה הסימפטום. אני מפחד שאתה גם כזה... מתחיל אוהב זה אבוי זה, זו היו אבויצינו. ואם ככה, מוכרחים לעשות משהו יותר חמור. לכן, חושבור זה נסתם למצרים, ואז אנחנו צריכים להודות לו שגם הוציא אותנו משם. ועכשיו קרבנו המקום לעבודו שלי. לא סתם שהוציא אותנו ממצרים, עוד נתן לנו את התורה, קרבנו המקום לעבודו שלי. שנאמר... ויאמר יהושע אל כל העם, כה יאמר אשר אלוהי ישראל, בעבר הנור ישבו אבותיכם מיהלום. כשהמשגיח במחץ קנה משתנה היה קורא את זה, אז היה מדגיש כאן, היתרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים, ויקח את אביכם את אברום מעבר הנור. נדמה לנו שאברום בגיל 3 הכיר את בוראו. אברום, לא, אתם טועים. ויקח את אביכם, אדם לא לוקח את עצמו, אני לקחתי אותו, והולך אותו בכל ארץ נען, אני הולכתי אותו, אדם לא הולך מעצמו, והרבה את זרו אני נתתי לו ילדים, ילדים לא נולדים סתם, ואתן לו את יצחוק. הכל זה הקדוש ברוך הוא. עכשיו יצא ספר רב שלום שבדרון, אז הוא מספר שאדם חושב, אני עושה, אני אנווט, אני דרך אגב, אתם יודעים, זה ממש לא קשור, אבל זה וורט שצריכים לדעת אותו. היה אדם אחד שאמר, אני אנווט, אני אחליט, אני אתם יודעים מה שלוש מילים שהאדם הזה שמע, האחרונות שהאדם הזה שמע בחיים שלו? ירו בו, קפץ עליו המאבטח ואמר לו, מעכשיו אתה תעשה רק מה שאני אגיד לך. זה היה סגירת מעגל. אז שואלים שלון אומר, היה פעם משוגע אחד בירושלים שהוא החליט שהוא ינווט את התנועה. אז הוא הלך כל בוקר, היה הולך לכניסה לירושלים, היה נעמד שם, שהיה אדום, היה עושה ככה למכוניות, לא לנסוע. אתה מסתכל מהירוק, לנסוע. וככה היה עומד יום שלם, ככה וככה, וזה הכל לפי הרמזור, הוא לא שיבש את התנועה. הכל היה רק מה. הוא היה מרוצה מעצמו, איך שהוא כאן עושה, פילט לואים, אלפי מכוניות נשמעים רק לו. הוא עומד עם נוסעים, הוא עושה ככה הם עוצרים. הוא אומר, ככה זה נראה כשבן אדם חושב, אני יכול לעשות ואני עשיתי ואני... שייתי שבואי לו, אתה עושה משהו? אתה עושה משהו? אתה עושה הכל? המשוגן שעושה ככה עם היד. לשבוך הוא עושה את הכל. ויקח את אביכם את אברון, אדם לא לוקח את עצמו, אני לקחתי אותו. והולך אותו בכל ארץ כנען, אני הולכתי אותו. אדם לא הולך מעצמו, ככה מדגיש המשגיח רבחת קלמשטיין. ואתן לו את יצחק, ואתן ליצחק את יעקב ואת עשיו. נו, יכולתי לבחור בעשיו? לא. ואתן לעשיו ושר שעיר לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרימה. לקחתי אתכם, לקחתי אתכם לקור הברזל, לקחתי אתכם לעשות אתכם לעם לי ולתת לכם את ארץ ישראל. זאת אומרת שההבטחה שהקדוש ברוך אמר לאברהם אבינו בברית בין הבשורים, שגר יהיה זרעך בארץ לא אלוהיו, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, ואחר כך יצאו ברכוש גדול, וגם תגיע שיעבדו על הנכי, ואני אתן להם את ארץ כנען. כל זה הקדוש ברוך הוא אמר, עשיתי לכם חסד, לעשיו נתתי את הר שעיר, אתכם לקחתי לברית בין הבשורים. שם אומר לנו רבי ישי, מה היה שם בברית בין הבשורים? מה הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם? מה אברהם ענה? מה הקדוש ברוך הוא הבטיח בעד? אומרים חז"ל במדרש, הקדוש ברוך הוא בא לאברהם אבינו ואמר לו, תחליט מה אתה רוצה, שהבנים שלך ירשו גיהינום או שיבוד מלכויות. זה כתוב שהוא הראה לו שם את החיות האלה, את ה... את ה... מה הוא בטר שם, הוא חתך, איזה חיות הוא נו תור זה איל וזה, אומר המדרש, זה האומה הזאת וזה יהובון וזה אדום וזה בובל. הוא הראה לו את כל השיבוד מלכויות, הוא אמר לו, אתה רוצה את זה או גיהנום? תחליט. ואברהם אבינו אמר שיבוד מלכויות, הוא לא ידע להחליף, הקדוש ברוך הוא אמר לו שיחליט על שיבוד מלכויות. אבל אחרי זה הוא קיבל הבטחה. מה הבטחה שהוא קיבל אחרי זה? אומר המדרש, אומר המדרש, איזה פרשה? פרשת לך לך, לא? איפה זה היה ברית בין הבשורים? במדרש, במדרש זה פרשה למדלת סיבור מבחת. ויאמר לאברום, ידוע תדע כי גר יהיה זר אחו, ידוע שאני מפזרן, תדע שאני מחמצן, ידוע שאני ממשכנן, תדע שאני פורקן, ידוע שאני משעבדן, תדע שאני גואלן. אומרים חז"ל כאן, הקדוש ברוך הוא אמר לו על כל הגאולות, על כל הגאולות, לא פעם אחת, לא רק מצרים, לא רק בובל, הכל, גם מאדום, תדע שאני משעבדן, תדע שאני גואלן. זאת אומרת שבברית בין הבשורים הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, תדע לך, מכות מכות, אבל אני מבטיח לגאול אותם מכות. זה מה שאנחנו מיד אומרים, ברוך שיימר הבטחו שי לישראל ברוך הוא. זה אנחנו צריכים להגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה, שהקדוש ברוך הוא חישב את הכיף לעשות כמה שאמר לאברהם הובינו בברית בין הבשורים, שנאמר ויאמר לאברהם יודויע תדע כי גר יהיה זר אחו בארץ לא אלוהם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אתה שומע? 400 שנה הם יעבודו, אבל מה? גם את הגוי אשר יעבוד אדם הנוכחי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ידוע תדע, ידוע שאני משעבדן, תדע שאני גואלם. וזה מה שמיד אחרי זה אומרים, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. מי זה היא? ההבטחה הזאת שהקדוש ברוך הוא הבטיח לגאול אותנו תמיד, היא שעמדה לאבותינו ולנו. לפני שנעבור הלאה, יש כאן שאלה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. מה זה רכוש גדול? מה זה רכוש גדול? כתוב בגמרא שעשרוה כמצור השעים בדוגים את מצרים. עשרוה כמצור השעים בדוגים. לקחו הכל, לא נשאר כלום. שאלה קצרה, אז מאיפה היה ביזת הים? כתוב בפוסוק, כתוב תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. אומרים חזר, נקודות הכסף זה ביזת, ביזת מצרים. תראי זוב, זה הרבה יותר מזה, זה ביזת הים. מאיפה היה? אתה אומר את התורה כי מצאו את זה בדוגי, אז אין יותר. אז מאיפה היה ביזת, ביזת הים? התשובה היא, כמה תשובות בדבר. תשובה אחת, מה שאומר התנא יוהנסון בן עוזיאל, וזה יש לכם פה בחוברת, גם אני כתבתי את זה, עמוד 15, מאין היה הרכוש הגדול? כתוב בחז"ל שעשהו כמצאו השם בדוגי. אומר התנא יונתן בן עוזיאל בתרגומו על שמות פרק י"ד פסוק ט', את האבנים היפות שקיבלו בני ישראל מביזת הים, השם הביא באופן מיוחד מגן עדן. ביונתן בן עוזיאל כתוב שהקדוש ברוך הוא ציווה את פישון שייכנס לגן עדן וייקח אבנים טובות ומרגליות, ופישון העביר את זה לגיחון, וגיחון העביר את זה לים סוף, וים סוף הגלים שלו העבירו את זה ושמו את זה על הסוסים של מצרים, וככה הגיע לבני ישראל כל כך הרבה כסף וזהב בביזת הים. זה יונתן בן עוזיאל. לא כתבו כאן את הצלח, את הצלח בברוכס דף צ' נדמה לי. הצלח אומר שתי תשובות. תשובה אחת אומר הצלח בשם הבן שלו, הוא משבח את התשובה הזאת, שבני ישראל עשו לכם את צור השם בדוגים. איפה עשו לכם את צור השם בדוגים? איפה שהם גרו? הרי כתוב ושאלו אישה מעת, איש מעת רעהו ואישה מעת רעותה וממשכנתה ומגרת ביתה. זאת אומרת שאיפה שהם גרו, הם לא גרו בכל מקום. אז איפה שהם לא גרו, משם הביאו את הביזת הים. זה תשובה של הבן של הרי דביודה. הרי דביודה בעצמו אבל אומר שאת הביזת הים, סליחה, ביזת הים זה היה כסף וזור. כתוב שהצרוע כמצאו לו שהם בזוגים, הוא אומר זה בכלל משהו אחר. תשמעו טוב, זה הרי דביודה, זה סלח, תשמעו טוב. אומר הסלח, אז כתוב שהצרות כמצאו השם בדוגים, זה מפני שהקדוש ברוך הוא רצה שבני ישראל יהיו במצרים עד שהם יבררו את כל ניצוצות הקדושה מהמצרים ויקחו את הכל. והצרות כמצאו השם בדוגים שלקחו את הכל. אומר הצלח, ולכן באמת הדין הוא שמותר לגור בכל מקום בעולם חוץ מבמצרים. למה? כי כל הסיבה שיש גולות, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנברר את כל ניצוצות הקדושה שיש בכל מקום בעולם, אבל במצרים כבר אין לך בזמן לגור שם. כך אומר הנביא ביהודה בצלח, ונדמה לי דפת ברוכת. ואנחנו ממשיכים הלאה. אני שכחתי לספר סיפור שאת זה כן אולי צריכים, את זה אולי כן צריכים, וחבל לפספס אותו, כי זה סיפור נחמד. הרבי יצחק אלחון, הוא נסע פעם ברכבת, רבי יצחק אלחון ספקטור היה גדול הדור, והיה לו כוח די יתר הגדול. אז המשכילים היו בטוחים שכוח די יתר זה שלהם, למה אם הוא מתיר משהו אז זה בטח הוא לא דתי. אז יום אחד אחד המשכילים החליט לראות מי זה רבי יצחק אלחון. הוא בא, הוא מכיר זקן, מה זה? הוא אומר לו, אתה רבי יצחק אלחון? הוא אומר כן. סליחה, חשבתי שאתה משלנו, מהמתחדשים, מהדור החדש, בסוף אני רואה שאתה מהישנים. הוא אומר, לא, אני באמת מהחדשים. אז אתה כן משלנו? לא משלכם. אז אתה מהדור הישן? לא, אני מהדור החדש. מה זאת אומרת? פשוט מאוד, כתוב מתחיל אוהב זה אבית זו היו אביתנו, ועכשיו קרבן המקום לעבודתו. אז אני מהדור החדש, מעכשיו קרבן המקום לעבודתו, אתם מהדור הישן, מתחיל אוהב זה אבית זו היו אביתנו. טוב, ואי שאום דולר אביתנו ולונו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אז עוד פעם, והיא, מי זה היא? היא זה ההבטחה. ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאבותינו, לאברהם אבינו, וידוע תדע, ידוע שאני אשעבד אותם, תדע שאני אגאל אותם. ההבטחה הזאת שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, היא זו שעמדה לנו, לא רק לנו אלא אבותינו ולנו. דע לך, בכל דור ודור קוראים לנו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. הסייפלר נותן פה דגש על המילה מידם, כי הרי מי הכין לאמן את העת? הוא, זאת אומרת, זה מידם. הגאולה באה ממנו. ובמצרים, גאולת מצרים איך הייתה?
בא פארוי, אמרו לו החרטובים, שמע, היום נולד המשיח של ישראל, מה יעשה אתם משהו? אין בעיה, כל הבן הילוד יהיה אורת השליחו לזה, בסדר, ויזהו פה לכל אמור לאמו, כולם. אז לשבור פה אומר לו, אתה רוצה להילחם בי? בבקשה, תפוך לך על השכן, תילחם. מה יצא לו מהגזירה הזאת? שהוא בעצמו גידל את מויש רבינו אצלו בבית, הוא בעצמו גידל אותו בבית, עם מנטליות של בן חורין, לא מנטליות של עבד, והוא גם גרם לזה שמויש רבינו יהיה מגמגם והערה על שפתיים. עכשיו שימו לב מה שקורה כאן. היה ידוע אצל בני ישראל שזה שיבוא ויגיד פקוד יפקוד אלוקים אתכם הוא הגואל. יש כאן בעיה גדולה, אבל איך אפשר לסמוך עליו? כל הילדים החיידר יודעים את זה. יבוא אחד, יחליט לעשות לעיתונס, יגיד פקוד יפקוד. התשובה היא, אבל היה ילד אחד שלא גדל בחיידר של עם ישראל, הוא גדל בחיידר אצל פארוי מוישה רבינו. אז שהוא אומר פקוד יפקוד אפשר להאמין לו. אז בזכות מי הייתה הגאולה? בזכות פארוי, מי עוד אומר? יותר מזה, מוישה רבינו היה, בגלל פארוי הוא היה הרל שפתיים. מה זה הרל שפתיים? אותיות השפתיים הוא לא יכל לומר. אותיות השפתיים זה בומר, ב-ו-פ-מ, בומר. אותיות בומר, הרל שפתיים לא יכול להגיד. עכשיו הוא צריך להגיד פקוד יפקוד. איך הרל שפתיים יכול להגיד פקוד יפקוד? הוא לא יכול להגיד עוד פ. לא יכול. נו, איך הוא יגיד? כשמוישה רבינו אמר פקוד יפקוד, כולם ראו שזה הקדוש ברוך הוא מדבר מגרונו. אז בזכות מי הייתה גאולת מצרים? מי אדום. יותר מזה, אומר האבן עזרא, אומר האבן עזרא, בין עבדים של 210 שנים, דור אחרי דור, עובדים, 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 הוא מסוגל לקום ולהרוג נוגס מצרי? בעולם לא. לא. אז איך מוישה רבינו הרג? התשובה היא, זה צריך להגיד תודה רבה לפארוי שגידל אותו כמו בן חורין. זה מי עודו? זה הדרגש שהסטייפלר אומר, ובדור שלנו גם ראינו את זה בקווייט, בסדאם חוסיין לפני 8 שנים. אם הוא הרי איים שהוא ישלח עלינו טילים, מישהו בעולם היה אכפת לו מאיתנו? אף אחד לא היה אכפת כלום. רק מה, הלך הטיפש הזה וכבש את קווייט, כבש את קווייט, הביא עליו את כל העולם. הם חשבו שהם נלחמים כמובן נגדו, אבל באמת הם באו לשבור כולם אותם לשמור כאן, וזה נקרא מיודום. הוא בעצמו הביא על עצמו את הצרה, את הגאולה שלנו הוא גרם. זה מיודום. לשבור כמו מצרינו מידם, מהידם שלהם, על ידיהם הם גורמים את ההצלה שלנו. טוב, ועכשיו צאו למד מה ביקש לבן הארמי. רבוי סליצה, תסבירו לי מה זה. רבו ישראל, מה פאו למד הזה שייך להגרד? תמיד קמים עלינו לחלויתנו? תמיד? התשובה היא ודאי שכן. פאו למד, מה ביקש לבן הארמי, הסבא להמסוף הזה? הסבא להמתוק הזה, שהיה הסבא של הנכדים של יעקב אבינו, הסבא של הבנים של יעקב אבינו, צאו למד מה ביקש לבן הארמי לעשות. הוא מבחינת יעקב, בוא נראה מה קרה כאן. הוא בא לחרן, הוא התחתן עם ארבע נשים, גידל 11 ילדים, התעשר, מבחינתו מצוין. מה באמת עמד מאחורי הקלעים? מה באמת היה מאחורי הקלעים? צאו למד מה ביקש, מה הוא רצה והקדוש ברוך הוא לא נתן לו. אל תחשוב שיש תקופה שאין בחירות, רק אנחנו לא יודעים את זה, כי הקדוש ברוך הוא בנוכח ראינו מידם. זה כתוב, צאו למד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו, שפרעה לו גזר רק על הזכרים, והוא לבן ביקש לעקור את הכל. ועכשיו אני רוצה פה הקדמה קצרה, חשבתי שנספיק היום הרבה יותר, אבל על כל פנים כמה שעוד יש לנו 20 דקות נשתדל להספיק מה שאפשר. ההקדמה היא, וכאן תוכלו לדעת, פה מתחיל פסוקים, ממש בלגן של פסוקים. אם לא יודעים מה מדובר פה, אז זה נורא והיום. תפתחו בבקשה, יש לכם את החוברת, החוברת בעמוד 18. זו הקדמה שחייבים לגעת, בלי זה זה ממש מבלבל ההגדה של פסח. סיפור יציאת מצרים מקיף ארבע פרשיות מהתורה, שמות וערה בו בשלח. למעשה היינו צריכים לומר אותם מההתחלה ועד הסוף, וכדי לקצר לקח בעל ההגדה ארבע פסוקים מפרשת כי תבוא, שבהם מתומצתים הירידה למצרים, השיבוד, הצעקה והגאולה. ואלה הם הפסוקים. תראו בבקשה בפנים. ארמי עובד אביו הירד מצרימה, והיה גורשם במצי מעט, והיהי שם לגוי גדול עצום ורב. פסוק שני, ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה. פסוק שלישי, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצינו. פסוק רביעי, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורא גדול ובאותות ובמופתים. עכשיו יש לנו ארבעה פסוקים שאתם רואים ממש מתומצת: הירידה למצרים, השיבוד, הצעקה והגאולה. כדי לבאר את הפסוקים האלה לוקח בעל ההגדה ומפרק אותם לגורמים. הוא לוקח מילה מהפסוק ומראה איפה כתוב את זה בפרשת שמות או במקומות אחרים בתנ"ך. הוא רוצה להסביר כל מילה בפסוקים האלה, וזה מה שהולך לקרות כאן עכשיו. שנאמר, אומר בעל ההגדה, ארמי עובד אבי וירד מצרים. עכשיו אנחנו חזרנו להגדה, ארמי עובד אבי וירד מצרים, והיה גורשם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב. עד כאן הפסוק הראשון. לוקח בעל ההגדה ומפרק אותו. וירד מצרימה, כתוב בפסוק הראשון, יעקב אבינו ירד מצרימה. מבאר בעל ההגדה ענות על פי הדיבור. הוא לא רצה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי אהלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. הלאה, החלק השני, ויגור שם, גם זה כתוב בפסוק הראשון, ויגור שם, מבאר בעל ההגדה, מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע במצרים אלא לגור שם. שנאמר, ויאמרו אל פרעה לגור בארץ בנו, כי אין מראה לצון אשר לעבדיך, כי כבד הרעב בארץ כנען, ואתה יושבון עבדיך בארץ גוי שאין. אז אבותינו לא ירדו כדי להשתקע במצרים אלא רק כדי לגור במצרים. נפלא. הלאה, שתי המילים הבאות, במתי מעט. כתוב הפסוק ויגור שם במתי מעט. מה זה במתי מעט? מבאר בעל ההגדה, כמה שנאמר, ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה, ואתה שמחה השם אלוקיך ככוכבי השמיים לרוב. הלאה, ויהי שם לגוי. עוד חתיכה מהפסוק הראשון, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם. מה זה מצוינים? חז"ל מסבירים שהם לא שינו את שמם, לשונם ומלבושם. את שמם, לשונם ומלבושם. כתוב ויבוא יעקב שלם עיר שכם. שלם על כל תיבות שם, לשון, מלבוש. את זה אתה לא משנה, אתה יכול לעבור את הגלות. כך הם לא שינו את שמם, לשונם ומלבושם, לכן הם היו ישראל מצוינים שם. דרך אגב, מוישה פיינשטיין מתייחס לבעיה לשמות המשונים שיש לנו היום, זה לא שמות עבריים. למשל, אם זה בצד האשכנזי, אז יש שמות של בנות, שפרינט ואני יודע מה, פרומה, איפה זה? זה נקרא שלא שינו את שמה. ואם זה שמות של בנים, ולז, סתם זאב, מה פתאום זאב? זה נקרא שלא שינו את שמה. ואותו דבר יש בצד הספרדי, רק אני לא כל כך בקיא בשמות, אני לא אחזור עליהם, אבל ודאי ש... ובחוץ לארץ מה נכון שמי? מוישה נהיה מוריס או מוזי או זה, כל אחד לפי המדינה שהוא היה גר בה שינו את השמות לגמרי. מה קרה כאן? ואם תגידו שאינה חינמי זה לא בסדר, מה תגידו על הרבי חייא? כלומר תגידו על סומכוס ועל מימון אבא של הרמב״ם, זה שמות עבריים, זה שלא שינו את שמם. אז ככה, לגבי השמות הארמיים, אומר רב מוישה פיינשטיין, ארמית זה לא קושייה, זה נקרא שלא שינו את שמם, כי ארמית שפה קדושה. אבל אחר כך אומר מסבורת בנפשי, שייתכן מאוד שישראל היו מצוינים במצרים בזכות הלשון השם והמלבוש, זה מפני שלא היה משהו אחר שציין אותם. מה היה להם חוץ מזה? אבל אחרי שקיבלנו תורה, חסר לנו דברים שמציינים אותנו? יש לנו תרי"ג מצוות, אנחנו מצוינים, אנחנו מצוינים. יש לנו שבת, יש לנו תפילין, יש לנו בוטו בחולות, יש לנו הכל, אנחנו מצוינים. עכשיו ייתכן שכבר לא צריכים להקפיד על השמות, כך כותב רב מוישה פיינשטיין. ואנחנו ממשיכים הלאה. רב מוישה פיינשטיין הזה נמצא בחוברת, כתוב בטעות, אגרות משה אור החיים ד' סימן סמכת בעמוד 19, וזה טעות, זה צריך להיות סימן סמכו. בסדר, ממשיך בעל הגודל גדול עצום, כמה שנאמר, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. מה זאת אומרת? אומרים חז"ל שהם ילדו שישה בקרס אחת. מסופר שבא פעם אחד מהמשכילים, מהאפיקורסים, ואמר לרב לייזר גורדון, רב לייזר גורדון מהראש שיבה של תל, אמר לו, כבוד הרב, אני מקבל מה שכתוב בתורה, זה בסדר, אבל חזר יותר מדי, כמו שאומרים בלשון הרחוב היום, נסחפו. שישה בקרס אחת, באמת, מה שישה? כולם ילדו שישה בקרס, באמת, באמת. אמר לו רב לייזר בחוכמתו הגדולה, כבודו אבל מאמין מה שכתוב בתורה? אמר, כן, מה שכתוב בתורה מקובל, הגיוניים, הגיוניים. אמר לו, בסדר, תביא חומש במדבר. כתב לו חומש במדבר, בהתחלה כתוב שם שמנו את בני ישראל מגיל 20 ועד 60. כמה היו? 603,000, יפה מאוד. זה מגיל 20 ועד 60. אם נאמר שנספור את כל הגברים מגיל חודש ומעלה, זה יהיה לפחות פי שניים, מסכימים? לפחות פי שניים, אז אנחנו עוברים במיליון 206,000. זה גברים. כמה בחורים היו כנגד הגברים האלה? הרי מיד אחר כך מנו את הבחורים, וכמה יצא? 22,300. כמה זה? 1,206,000. למי שיש מחשב שיעשה, שיעשה לי טובה שיבדוק. 1,206,000 לחלק לבחורים, לחלק ל 22,300. יש למישהו מחשב? 54.68. תודה רבה. זאת אומרת שלכל משפחה, על כל בחור היו 54 ילדים במשפחה. אמר לו רב לייזר גורדון, תסלח לי, כמה פעמים אישה יולדת בחיים שלה? ממוצע. יש אישה יולדת פעם אחת, יש אישה יולדת 20 פעם, ממוצע. אם אני אקח ממוצע של 9 לידות בחיים, זה בסדר? אמר לו, בסדר גמור, מקובל עליי. אמר, יפה מאוד, זאת אומרת 54 ילדים בכל משפחה, 9 לידות, אז כמה זה? 6 בקרס אחת, אם כך כתוב הפסוק מפורש, וזה נפלא. ורב, ממשיך בעל הגודל, ורב, כמה שנאמר, מה זה ורב? ורב כתוב בפוסוק, הפוסוק בדבורים כתוב ורב, מבאר בעל הגודל, כמה שנאמר, רבבה כצמח השדה נתתיך, ותרבי ותגדלי, ותבואי בעדי עדיים, שדיים נכונו, ושערך צימח, ואת ערום ועריה, ואעבור עלייך, ואראך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. אבוי ישראל, כאן אחד המדרשים היפים והמרגשים ביותר שיש כאן בחז"לים האלה. חז"ל דורשים את הפסוקים האלה שבנות ישראל הלכו ללדת. איפה הם ילדו? הילדים זורקים להם ליאור. היו יוצאות מחוץ לעיר, מחפשות מקום, שם היה שדות של תפוחים, היו הולכות ויולדות שם. שם תחת תפוח הם ילדו, אבל היו צריכות לחזור מיד, להכין אוכל לבעלים שלהם, כי עבדו עבודת פרך. היו משאירות שם את התינוקים, שישה בקרב שכר, משאירות את התינוקים, חוזרות לעיר, הולכות לשאוב מים לבעלים. מי יטפל בתינוקות? ירדו מלאכים משמיים והיו מפתחים אותם בשמן ומשקים אותם חלב, שנאמר תחת התפוח עוררתיך, שמה חבלתך עמך. נו, הילדים האלה גדלו, פתאום גדלו, חזרו למצרים. פתאום המצרים שם מסתכלים במשקפת, מה זה שמה? איזה 10,000 פרשים, מה זה? שלחו שליחים לראות מה זה, 100,000 ילד מגיעים להם פתאום. סליחה, מה? צריכים לראות מה נעשה שם. שלחו שליחים לשם לתחת התפוח, מוסדות ואת יולדות, מעייני הישועה, חיידר, מה זה? מיד הוציאו צו הריסה, הגיעו לשם, ברוך הוא צו הריסה, אתה נלחם עם הקדוש ברוך אתה נלחם, בלעה אותם האדמה את כל התינוקות, בלעה האדמה. אז המצרים החכמים האלה ראו, בלעה האדמה, הלכו להביא מחרשה, שכל, אתה רואה שבולעת האדמה, מה אתה, הלכו להביא מחרשה, שנאמר גבי חרשו חורשים, גם לא יכלו לי, כשבוקו את האדמה בלעה אותם יותר עמוק. ושם תחת האדמה גדלו כל הילדים האלה, וכשהם גדלו, אז פתאום הם יצאו החוצה, ובאו למצרים. אז זה אומר הפוסוק, היו באים הילדים האלה רבבות, רבבה כצמח השדה נתתיך. כצמח השדה פתאום ילדים צומחים מהאדמה, פתאום ילדים צומחים. רבבה כצמח השדה נתתיך, ותרבי ותגדלי, ותבואי בעדי עדיים. אל תקרי עדי עדיים, אלא אדרי אדרים, אדרים של ילדים מגיעים. הלאה, מה המשך לפוסוק? שעדיים נכונו ושערך שימח ואת ערום וריה. מה הכוונה כאן? בואי שבארון כבר נמצאים, אומר הקדוש ברוך הוא, מה הדדים הללו מניקים את התינוק? אף מוישה והארון מניקים את עם ישראל תרם משמיים. אז שדיים נכונו, מוישה והארון נמצאים, ושערך שימח, הכל מוכן לגאולה, ואת ערום וריה. אין לכם שום מצוות, ובלי מצוות הפספורט לא עובד, אין לכם חוט יציאה ממצרים. מה עושים? אמר הקדוש ברוך הוא למוישה, לך תגיד להם שישחטו את הפסח ושימולו את עצמם. כתוב בחז"ל שהם לא רצו. אמר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, בסדר, לא רצו למול את עצמם, את הפסח לא אכפת לאכול, אבל למול את עצמם לא רצו. אז אמר הקדוש ברוך הוא למוישה, תשחט את הפסח שלך, הוא שחט אותו, והקדוש ברוך הוא הכניס בפסח של מוישה רבינו ריח גן עדן, והריח הזה הלך בכל ארבע רוחות השמיים, ובני ישראל התחילו להריח את זה. באו למוישה רבינו, כתוב, היו עייפים מהריח, עייפים, זה ריח, תן לאכול משהו, מצטער, אי אפשר, כל ערל לא יאכל בו. ערל זה הבעיה, מיד כל אחד לקח את החרב ומל את עצמו על המקום. והתערב דם פסח בדם מילה, ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדומייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. מה הפשט? אחרי שראיתי שיש לכם זכויות, דם פסח ודם מילה, אם ככה זה בסדר, אפשר לצאת ממצרים. רבו איתי, שני דברים. דבר ראשון, מה זה פירוש המילה מתבוססת? אז שמעתי מרב מוסכם מן זכר צדיק וקודש לברוכה, ממש כמה שבועות לפני שנפטר, הוא היה חלש מאוד, אז הוא אמר לי את זה בשם רב לייב פיין. רב לייב פיין היה הרב של העיר סלונים. רב מוסכם מן למד בישיבה בסלונים כשהוא היה ישיב איתנו, אז הוא למד בסלונים, שם היה רב לייב פיין, הוא היה רב של העיר סלונים, הוא היה דרשן עולמי, הוא הסתכל רב רובן פיין. אז אחד מהדברים שהוא אמר והמתבוססת הזה. מה זה מתבוססת בדמיים? היי רבוי שתשמעו טוב, לעשות ברית מילה בגיל 90 זה מסירות נפש. יום אחד בא מוישה רבינו אומר לכולם לעשות ברית מילה, בחורים בני 15, בילדים בני 3, אנשים בני 80, כולם ברית מילה, כולם ברית מילה. עוד דבר, לקחת את הכבש, את הטלה, שבשביל המצרים זה האלוהים שלהם. הוא הולך עם הטלה ברחוב תחת עם חבל, פוגש לו איזה מצרי, היי מוישה, לאן זה? אז הוא אומר, לא, אני לוקח את זה הביתה. מה יש לך עם זה בבית? לא, זאת אומרת, כלומר, באמת, זאת אומרת, מה זה, אולי תסביר? אני אגיד לך, אמרו לנו לשחוט את זה. לשחוט? את האלוקים, את האלוהים שלי לשחוט? זה היה פחד חודים של היהודים. שימו לב, זה עם של העבדים, זה הנוגס שלו. אתה לוקח את האלוהים שלי לשחוט? עכשיו לא רק זה, הוא מביא אותו הביתה מתי? ביוד ניסן, רק בעוד הרבה ימים הוא ישחט אותו. רק הרגע אמרנו שלכל אחד יש בבית 54 פיצה. תארו לכם מה זה לשמור שלא יערבו אותו ושלא יעשו לו אפילו מור של דוקים שבעין. כל אחד מנסה איך נסגר לו העין ואיך יפתח לו העין. כל אחד, איך זה לשמור עליו? נו, זה לא מסירות נפש. לא רק זה, אחר כך אומרים עכשיו לשחוט, טוב, שופטים. מוישה רבינו, תעשה טובה, אולי אפשר לבשל את זה בתוך קיר שלא יראו מה זה. לא, מי יש? צלי, בלי קיר, צלי. מוישה, אולי אפשר לכל הפחות לחתוך את זה לחתיכות, לא יראו מה זה. לא, על קרבו הקרב שלם. מוישה רבינו, אולי לכל הפחות אחרי שנוכל אפשר לחתוך את העצמות שאתה, שלא יראו שהעצמות מתגלגלות ברחוב ועצמות של תלה. לא, עצם לא תשברו בו. זה היה מסירות נפש גדולה. אומר רב לייב פיין, ויעבור עלייך וירך מתבוססת בדמייך. מתבוססת מלשון בסיס. מה הבסיס של יהודי? מסירות נפש. מסירות נפש זה הבסיס של היהודי. אבוי איתי, השבוע קראנו פרשת ויקרא. ילדים בגיל אפס מתחילים ללמוד ויקרא. למה? אז יש לזה הרבה תשובות. הפרדיסי יוסף אומר שידעו שההתחלה של יהודי זה מסירות נפש. מה אתה הולך ללמוד? איך מקריבים קורבנות. תדע לך שבשביל יהדות צריכים קורבנות. מסירות נפש בשביל יהדות. מתבוססת, הבסיס של יהודי מהו? קורבן. הבסיס של יהודי הוא מסירות נפש. לפני שאנחנו מציינים עוד סיפור אחד, וזה פשט אחר כאן, בכל ה... ועבור עלייך וערך מתבוססת ואומר לך בדמי חיי. יש מסיפור, אולי זה הפידו מספר את זה, אולי הבן ישחי מספר את זה. הוא מספר שהיה פעם יהודי אחד שהיה עשיר גדול, ממש כל דבר שהוא נגע מיד אב, משהו שכר על המחיר, משהו, זה היה משהו לא נורמלי. פעם אחת הוא נסע עם השרת שלו והם נסו לעשות איזו עסקה, והוא הביא איתו איזה 500 אלף דולר ככה מזומן. בדרך הם עשו קצת לרוח, אז השיר הזה ירד עם המזוודה וזה, כשהוא עלה הוא שכח את המזוודה. פתאום באמצע הדרך, המזוודה, וזה היה באמצע גן ציבורי, בטח לקחו את זה. אומר השיר, חבל, אין מה לחזור, מי שלקח את זה. אומר המשרת, תרשה לי, חכה פה רבע שעה, אני נוסע. אתה רוצה, תלך. והמשרת חוזר למזוודה. אף אחד לא לקח. היו שם מאות אנשים, אף אחד לא נגע. העשיר קיבל את זה והתחיל לתקוף. המשרת הזה מתקן, מה הוא בוכה? אולי מתרגשות, בכל זאת, 50 מיליון דולר. מאותו יום, כל מה שהעשיר הזה נגע, לא הלך. אמרנו בתחילת הערב, אבן עזרא, אם אני אעסוק בנרות, אז זה לא יהיה חושך אף פעם. ככה זה היה. שום דבר, לאט לאט ירד מנכסיו, פיתר את המשרת הזה, מחר את הבית, הלך, נהיה מקבצן. המשרת הזה הלך, הזכיר את עצמו במקום אחר, בעיר אחרת, זה בעל הבית עשיר. והשיר הזה שירד מנכסיו ונהיה קבצן, הלך מעיר לעיר,
התחיל להסתדר עם איזה חבורת סרטנים, הלך איתם איפה שהם הלכו, גם הלך, ישן איתם, אכל איתם, הלכו לנדבות, בחתונות, כמו שכולם. פעם אחת הגיע לאיזה עיר, והוא החליט ללכת שם לבקש, אז הוא דופק בדלת, פותח המשרת, הוא זיהה אותו שזה הבעל הבית שלו או לשעבר, זה היה המשרת שלו, רק הוא עכשיו היה עושה מישהו אחר. אז אמר לו, תראה, חכה רגע, אני הולך לבקש רשות מהבית, אנחנו נכניס אותך, אז יהיה בסדר, חכה רגע פה. הוא עומד שם בחכה, הוא מתח את החלון, פתאום מהחלון, מצח החלון, שופכים דלי של ספונג'ה על הראש שלו. אז כשהוא בא להגיד ולהיכנס הביתה, הוא רואה אותו כולו ככה עם הספונג'ה ורוקד. בסדר, הכניסו אותו, רחצו אותו, הלבישו אותו, הכל היה בסדר. נתן לו תחום רציני מאוד, נתק לו עסקים, המזל שלו חזר אליו והתחיל לעבוד. המשרת הזה יום אחד פוגש, אמר לו, תסלח לי, שני דברים אני רוצה לדעת. למה בכית אז ולמה צחקת עכשיו? לא יודע איזה חיות הדבר הזה. אמר לו, פשוט מאוד, אני איבדתי מזונן $500,000 ואף אחד לא לקח את זה, הבנתי שיותר מזה גלגל המזל לא יכול לעלות יותר, מכאן אני רק ירד. לכן התחלתי לבכות, הבנתי שהגעתי לתפגע, וגלגל חוזר בעולם, הבנתי שמכאן אני מתחיל לרדת. כשעמדתי שם ליד הבית ועמדתי מקבץ נדבות, אין לי בגד, אין לי אוכל, אין לי כלום, ועוד גם בלי ספונג'ה זרקו לי על הראש, הבנתי שמכאן אני כבר לא יכול יותר לרדת. לכן התחלתי לבכות. אבוי סי, ויעבור עלייך ויראך מתבוססת בדמייך. זה המצב, אם ככה אמר לך בדמייך חיי, בדמייך חיי, מכאן כבר אי אפשר לרדת, מכאן רק אפשר לעלות. עזרת השם, מחר בשעה 9 אנחנו עוברים ללמוד את הפסוק השני.